הכל פרווה. סייעתא דשמיא, פרשת תרומה, אנחנו ככה גם לקראת ראש חודש אדר שיחול השבוע ביום שישי וביום שבת. באים עלינו לטובה, וראש חודש אדר לעולם פרשת תרומה, וראש היא הפרשה שבשבוע של החל ראש חודש אדר. כן. האמת היא כזו, שהפרשה הזו, אמן, היא פרשה שפחות לי באופן אישי, בתחושה שאני מגיע אליה, אז סיימנו את החלק הסיפורי כביכול של התורה. עכשיו נעשים לקטע משעמם, המון פרטים, המון בניית המשכן והכלים ודקדוקים, ואחרי זה בכלל חומש ויקרא, זה כל הנושא של הקורבנות, כן, עכשיו אנחנו נכנסים לחלק היותר טכני כביכול של התורה, ככה זה התחושה על פני הדברים. בסייעתא דשמיא אנחנו נראה שזה לא בדיוק ככה, לא בדיוק ככה זה. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר דבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. יש המון 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 מה לומר על שני הפסוקים האלה, שלושת הפסוקים האלה. רק תחשבו על השאלות מה זה תיקחו, ויקחו לי תרומה. ויתנו לי תרומה, צריך לומר, מה זה ויקחו לי? מה זה לי? לא, בסופו של דבר זה לא לקדוש ברוך הוא התרומה, תרומה הולכת לבניין המשכן. זה לא לקדוש ברוך הוא. מה זה מכל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי? אם ידבנו ליבו ממילא נותן, למה צריך לקחת ממנו? אם זה לב שנותן ממילא, יש לו לב כזה שרוצה לתת, נדיב לב, אז הוא ממילא נותן, מה יש לו לקחת ממנו? הוא נותן, מה יש לקחת ממנו, כן? מה זה המילה זה ידבנו בכלל? אוקיי, זה שאלות שצריך לשאול אותה. אני הייתי רוצה לקחת שאלה אחרת. שאלה אחרת, וכדי להבין אותה, נאמר כמה מילים מקדימות קצרות. אנחנו יודעים, וכך כתוב ספרים קדושים, וגם הזוהר אומר את זה, שבניית המשכן למעשה מממשת ומגלה את תכלית בריאת העולם. מה זאת אומרת? עד היום למדנו רצף של אירועים, שנראים כמו סיפורים, אנחנו יודעים שזה לא סיפורים, אבל זה רצף כזה של מין אירועים שנראים כמו היסטוריה כזו. זה מהלך היסטורי מבריאת העולם, איך העולם נברא כביכול, כן, זה מה שקורה כביכול מספרת לנו, איך העולם נברא, האבות הקדושים, הירידה למצרים, היציאה ממצרים, עד התאבות העם. עכשיו אנחנו עברנו את הפיק של התאבה עם ישראל, קיבל את התורה. אוקיי? ככה זה נראה. איזה מין גילוי היסטורי, ואז כשהוא קיבל את התורה ונעשה עם וזקוק כביכול כמו כל העמים, כביכול איזה בית מקדש או בית תפילה כזה גדול וכו', אז הוא מקבל את הציווי של לבנות המשכן. כל ככה זה נראה. אבל תכף אנחנו נראה גם את לשון הזוהר, חז"ל מלמדים אותם שלא כך, אלא שבניית המשכן באמת מגלה ומממשת את כל הדברים שדיברנו עליהם, שהם בשום פנים ואופן לסיפור היסטורי, או לא רק סיפור היסטורי, וכל הסיפור, התכלית שלו זה בניית המשכן. התכלית זה לא מעמד הר סיני, התכלית זה לא היציאה ממצרים, התכלית זה לא הירידה למצרים, התכלית זה לא האבות, והתכלית זה לא לבריאת העולם, לסיפור עצמו אין תכלית. התכלית שלו בסוף זה בניית המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי מתוכם. זה התכלית. נתאבה לו הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה התכלית. זאת אומרת, אני יודע שזה נשמע בומבסטי וכו', אבל אני לא מגזים במה שאני אומר לכם. זה לא קיים בשום עם. בשום עם, בשום לשון, בשום אומה, בשום כת. אין דבר כזה. שתכלית בריאת האדם, בריאת העולם, כל מה שהעם הזה עבר נניח במיתולוגיה שלו, יוונים, רומים, מה שזה לא יהיה. מה שזה לא יהיה, התכלית זה שבסופו של דבר ייבנה בית ייבנה בית שבו יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? או שמו של האל. זה התכלית. או רבה, מזל טוב, מזל טוב. גבי חיתן בן אתמול. אז התכלית, כמו שאמרנו, ככה מביא המדרש תנחומה, פרשת נשוא, גם התניא מביא בפרק למדבר, שמה תכלית בריאת העולם? לעשות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא, זה התאווה שלו, שתהיה לו דירה בתחתונים כביכול. וזה מתקשר כמובן באופן מאוד מאוד יפה למה שאנחנו אמרנו בתחילת הדברים, שספר, סדר הפרשה, פרשת תרומה, היא נקראת לעולם בשבוע שיחול בו ראש חודש אדר. שאדר, אנחנו יודעים שזה א' דר, א' דר, א' אלופו של עולם, א' זה לשון אלוף, כן? א', האות הראשונה בשפה העברית, היא בלשון הקודש, היא מהשם אלוף, אלופו של עולם, האלף, המקום הראשון תמיד זה אלופו של עולם, היחיד, האחד, היחיד, המיוחד, הראשון, אלף, אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אז לכן אלף היא רומזת לקדוש ברוך הוא, וכמו שאנחנו יודעים, יש מה דאמר שאלף נכתבת שני יהודים וו, כן? רב ושני יהודים, שזה בגימטריה 26 כשם הוויה. אלופו של עולם, קדוש ברוך הוא, אלף.
זה גם איזה עניין, תחילה רב, שמדבר בספר יצירה, שהאלף יש הרי שתי יהודים, אז יהוד למעלה זה 10 מאמרות נברא העולם, הוו זה מבחינת המשכה, והיהוד למטה זה נגד עשרת הדיברות.
נכון.
זה השתלשלות מהעשרה מאמרות מהבחינה הזה, עד בעצם לידע לפועל שזה בעצם עשרת הדיברות, שזה בעצם...
נכון מאוד. זה נכון מאוד, וגם רבי נחמן דובר על זה כמה פעמים, על העניין הזה של הפלא העליון, האלף, אלף זה אותיות פלא, על הפלא העליון, על הספיר המאיר, על החור שצריך לעשות במחיצה, אבל כמו המחיצה, לא נכנס לזה עכשיו, דיברנו על זה כמה פעמים בהרחבה, אבל שיר את זה כרגע ככה, זה הערה נכונה וטובה. כל מקום זה אלף דר, דר מה זה? דר זה גר, איפה האלופו של עולם דר? חודש אדר, זה האלופו של אדם דר בפרשת תרומה בהקמת המשכן, זה מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז העולם מגיע לתכליתו, אם תרצו לתיקונו במה שהעם ישראל מצווה, ובסופו של דבר גם מקים משכן לקדוש ברוך הוא, עושה לו דירה בתחתונים, והקדוש ברוך הוא כביכול דר באותו מקום, האלופו של עולם דר. הנה אנחנו פוגשים את החודש ה-12, חודש אדר, שמדבר אולי, אם יישאר לנו זמן, נדבר עליו קצת גם על האותיות שלו וכו', שזה למעשה החודש שמסיים את השנה. אנחנו בחודש שמסיים את השנה, כשחוגגים את השנה מניסן, נכון, כשחוגגים אותה מראש השנה, אז אנחנו באמצע השנה, חודש השישי. אבל אם אנחנו חוגגים את הראש מראש חודשים, חודש הזה לכם ראש חודשים זה חודש ניסן, אז אנחנו נמצאים עכשיו בחודש שמסיים את השנה, בעקב של השנה. זה עקבי השנה, זה הסוף של השנה, לכן חודש אדר, המאסף הזה אוסף באמת את כל הכוחות של כל החודשים, ומי שיודע שמכוונים בצירופי החודש, מכוונים פעמיים, פעם אחת שבת מברכים, כשמברכים את החודש החדש, שם יש את מקום מכוון על צירופי החודש. צירוף של חודש אדר לסופי תיבות עירו ולסורקה בני אתונו. ובחודש אדר, השנה הזה לא בחודש אדר, זה בחודש אדר ב', אבל בחודש אדר מכוונים את צירופי האותיות של כל החודשים שחולפים, של כל ה-12 חודשים. ורק בחודש אדר, משום שהוא אוסף את התוכות של כל השנה. הכל הולך אחרי החיתום. החודש הזה קובע איך יראו גם מעשים שלנו רטרואקטיבית. יש לנו כוח לשנות חודש אדר גם רטרואקטיבית. השנה בכפל כפליים, כי השנה יש לנו אדר, פעמיים, יש פעמיים אדם, פעמיים חודש אדם, כפליים נטושייה, פשוט כפליים נטושייה, אתה אומר, רב רלי אלפרין, שמשמרו וחייהו, רב ישראל אלפרין, שליח הבד בהרצליה, אז הוא אומר בשם הרבי, הרבי, שזה שני הדרים, זה כפליים נטושייה, בסוד כפליים נטושייה, בסוד זה 60 יום שבהם, שנכנס הדר, ממעטים בשמחה, אז את הצער ואת הכאב, את הגורמים לצער ואת הגורמים לכאב ממעטים, איך ממעטים אותם? במה ששמחים, מרבים שמחה, אז ממעטים את הצער ואת הכאב. מרבים בשמחה וממילא ממעטים את הכאב, כן? אבל זה יותר מזה, אנחנו יודעים שיש סוד של בטל בשישים, בטל בשישים, אז כל הגורמים שגורמים לנו בחיים, צער, לחץ, כאב, תחושות לא נעימות, או מה שזה לא יהיה, שהם בחודש אדר, הם בטלים בשישים. בטלים בשישים. במה? בשמחה. הכוח של השמחה הוא עצום. הוא עצום. אדם שנמצא בזה, זה דבר ידוע היום, כן? לא, אני לא מגלה שום דבר חדש. כל מי שיפתח איזשהו מאמר שהוא רוצה, איזה מאמר שהוא רוצה, בנושא, בתחום הליצנים הרפואיים, בתחום השפעת השמחה על האדם וכו', יגלה שזו תרופה בלתי רגילה לכל המחלות בלי יצא מן הכלל. ממחלות נפש ועד מחלות גופניות, הכי הכי נוראיות, שמחה יש לה כוח, היא ודאי מסייעת בריפוי. גם אם היא לא מרפא לגמרי, כן, לשלעצמה, אלא אנחנו עדיין נזקקים לדברים נוספים, ניקוי, כך, אחרת, לא משנה, לא נכנס עכשיו, אני גם לא בקיא כל כך בפרוצדורות הרפואיות, אבל ככה או ככה זה ודאי כוח עזר אדיר לרפואה. אני לא מדבר, היום, אחד החולאים של העולם המערבי, החולאים הכי גדולים זה מחלות נפש. היום רוב העולם המערבי המיושב, אני מדבר על העולם המערבי המיושב, חולי נפש, חולי נפש. הם כל הזמן עצובים, כל הזמן מראות שחורות, כל הזמן מודאגים, כל הזמן קשה, כל הזמן בלתי אפשרי, כל הזמן קשה להקל, חיים קשים. אז הדרך הנכונה ביותר, הדרך הקלה ביותר, הדרך שבה אפשר בצורה בלי עזרים כימיקליים חיצוניים לגוף, כי שמחה משפיעה גם כימית על המוח, אבל זה בלי עזרים חיצוניים, אתה יכול באמצעות השמחה לשפר, להשכיח כאבים, לבטל את הצרות, לבטל את השורשים לצרות. כן, בדרך כלל אנשים לא חושבים על זה, אבל השורש לצרות זה מראה שחורה. שורש זה מראה שחורה. השורש זה עצבות, השורש זה קנאה, השורש זה צנאה, השורש זה תחרות. כשאתה נמצא בשמחה, אתה שוכן לכל השורשים האלה. ברגע ששכחת מהם, זאת אומרת, הם לא קיימים במציאות אצלך, ממילא גם כל התולדות שלהם לא קיימים. כל מה שהם הולידו אצלך בנפש לא קיים. אם זה נעלם, לא משנה אם זה נעלם, זה לא משנה אם זה נעלם אובייקטיבית. זה משנה אם זה נעלם מהראש. כי הכל נקבע פה בעולם המחשבה שלנו. סוף מעשה במחשבה תחילה. גם הסוף של המעשה. המעשה שהוא לפרטי פרטיו, עד הפרט האחרון שלו. לסופו, איפה הוא נקבע? במחשבה התחילה, בראש. אז אם הראש, בראש אין לך את השורשים שהם עצבות, שנאה, קנאה, תחרות, כבוד מדומה, כל הדברים הלא נחמדים והלא טובים שגורמים בסוף את הצרות ואת המראה שחורה ואת כל מה שזה גורם, אם אין לך את זה בראש, ממילא זה לא קיים במציאות. לא משנה אם זה באמת נמצא. זה לא משנה בכלל. אם זה לא אצלך בראש, זה לא נמצא. זה דבר עצום, הידיעה הזו היא דבר עצום. עכשיו, אם אדם חושב שהוא לא יכול לסמוך בפקודה, הוא טועה. אם מכוונים לאדם אקדח לרקה ואומרים לו תשמח, הוא ישמח. אתם יודעים, אתה לא צריך אקדח לרקה, תן לו כוסית, תן לו כוסית, תוריד אותו, תבטל את זה, את המנגנון של השכל, תבטל את זה קצת, אפילו קצת תרפה את השכל, הוא מיד שוחר מצור. השכל מהבחינה הזו, השכל יש שם הרבה מאוד מעלות ומומלץ מאוד לעשות בו שימוש רב. אבל לחשוב שהשכל זה חזות הכל, זה טעות חריפה ביותר. אדם צריך לדעת שלא הכל תלוי בו. לא הכל תלוי בו. ממש לא. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אנחנו חסידים תלויים בקדוש ברוך הוא. חסידים בהבדל ממאמינים רגילים, לא רוצה להגיד בהבדל מליטווקים, אבל בהבדל ממאמינים רגילים, מאמין בדרך כלל נשען על הבורא. הבורא זה המשענת שלו. אבל חסידים אמרו שאם הבורא זה המשענת, אם הבורא זז רגע, אז אתה נופל. חסידים אומרים, אנחנו לא נשענים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, ומהראש, מציצית השיער, ככה אנחנו תלויים בו. עכשיו תיקח את הלספה מתחתי, אני עדיין תלוי. זה דבר אחר. אז כשיש ביטחון מוחלט, ויש אמונה מוחלט שלא הכל תלוי בי, וזה נכון לגבי ההצלחות שלי, לא, הן לא תלויות בי לגמרי, אני צריך לעשות השתדלות, ודאי, אין שאלה בכלל. צריך לצאת לעבוד, אני צריך ללמוד, אני צריך לעשות השתדלות. אני מצווה לעשות השתדלות. אני לא עושה טובה, אני מצווה. זה חלק מרצון השם בעולם שאנחנו נעשה השתדלות. חייבים לעשות השתדלות. אבל לחשוב שמה שאני אעשה זה מה שגורם את התוצאה, זה טעות חריפה, זה חוסר באמונה. תכף נדבר על זה, על נושא הפכים.
זה כוחי גאות מיידי.
ודאי, צריך להיזהר מזה. משתדלות יתר. השתדלות יתר זה חוסר באמונה. אם אדם צריך לצאת לעבוד, לעבוד 8 שעות, זה עד פה. עד פה, מעל הראש 8 שעות. שליש היום, זה מעל הראש. מעבר לזה, זה כבר חוסר באמונה. אחד שעובד 16, 17, 18 שעות, לא מאמין שהפרנסה מהקדוש ברוך הוא. הוא מאמין שהפרנסה זה מכוחו ועושים ידע. מאמין באמונה שלמה, אחרת הוא לא היה עובד. ואסור לשכוח את זה. אדם לא צריך לעשות אובר. אתה חייב להשאיר מקום אני מאמין שהכל מיתו יתברך. זאת אומרת, אני מאמין באמונה שלמה שהכל מיתו יתברך. והאמונה הזו זה מה שמחזיק אותי. ואם אני צריך לקבל פרנסה, אף אחד לא יכול לגעת לי בפרנסה הזו או לקחת לי אותה, ואף אחד לא יכול להשפיע על מה יהיה לי או מה לא יהיה לי, חוץ ממה שאני עושה ברכסים של שהקדוש ברוך הוא, כן, שנקבעים ביני לבינו וביני לבין הסביבה על פי רצון. זה מה שמשפיע. אז הוא ישלח, הוא שולח, הוא עוזר. זה דבר שחייבים כמובן לתפוס אותו וכו', ולהבין אותו, ובחודש אדר על אחד כמה וכמה. וזה כמובן מתקשר גם לנושא השיעור היום, ההזדמנות הזו של להביא את החיים לשמחה, ואדם יכול להיות בשמחה רק כשהוא מרגיש שיש לו הכל. כשהוא מרגיש שיש לו הכל. מרגיש שיש לו הכל. וזה, נדבר על זאת בהרחבה, יש לנו 60 יום לדבר גם על פורים וגם על המהות של חודש אדר, אבל זה העניין של חודש אדר. חודש אדר, העניין שלו זה להרגיש שיש לנו הכל. וגם כל המצוות של פורים, זה התכלית שלהם. לתת לאדם את התחושה שיש לו הכל. יש לו חברים, ויש לו אוכל, יש לו שתייה, והם נותנים לו מתנות, והם פנקים אותו, ולא חסר שום דבר. ואפילו יש רגע אחד, ויודל לחודש, או בתדבר אצל המוקפים, שאתה מרגיש שזה סודת פורים כזו, כן, אחרי שכבר נתת מתנות לעליונים, וקיבלת מנות, ונתת מנות, ואתה באווירה של שמחה, ומפילים את השכל לקרשים עם המשקה קצת, ויושבים לאכול סעודה עם חברים, עם אנשים שאתה אוהב, אז באותו רגע אתה מרגיש, רגע, יש רגע אחד שאתה מרגיש, שזהו, לא חסר לי כלום, את הרגע הזה אפשר למתוח לכל השנה. לכל השנה. את התחושה הזו. אוקיי? אנחנו למעלה מהזמן, בכוח המחשבה אפשר לעלות למעלה מן הזמן. עכשיו, נכון? כמו כל דבר בחיים, זה החוכמה, כמו באהבה. אתה אוהב את אשתך, אתה אהבת באשתך, לא משנה אם זה לפני החתונה או אחרי החתונה, יש רגע שאהבת אותה, איך האהבה הזו נעלמת? האהבה הזו נעלמת, כי אתה לא מטפח, אתה לא מותח את הרגע הזה כל היום, כל היום צריך להתעסק איתו, כל יום, להתעסק עם הרגע הזה של אהבה. לצקת לו עוד פעם תוכן, ועוד פעם לנפח אותו, ועוד פעם לעשות ככה לגחלים, שכל הזמן יהיו, כל הזמן יברו. אם אתה מזניח את זה לרגע, אם לרגע אחד זה נדמה לך כמובן מאליו, איבדת את זה. וזה נכון לגבי כל דבר בחיים. רגע אחד חשבת זה מובן מאליו, לא הקדשת לזה, לא הודית על זה, לא אמרת תודה על זה, מלב שלם. חשבת לא, זה ככה צריך להיות. כן? באותו רגע איבדת את זה. כל מה שמובן מאליו באותו רגע כבר לא שלנו. שתדעו, זה יכול להיות שזה ייקח זמן שזה, שתראו, שרואים את זה בפועל. אבל זה כבר, זה הלך ליבוד באותו רגע שזה מובן מאליו. זה נכון לגבי עסקים, לגבי אהבה, לגבי זוגיות, לגבי יחסים עם הילדים, לגבי כל דבר בחיים. המובן מאליו מנתק אותנו מאותו דבר. כי זה בשבילנו כבר לא חלק מהשיעור. השיעור זה, בוא נראה אותך אם יחסר לך מה שמובן מאליו. ואז אתה מקבל שיעור. כשזה מובן מאליו זה כבר לא בתחום השיעור שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותך. עכשיו, איפה יהיה השיעור? בוא נראה כשיחסר לך מה תגיד. נכון לגבי בריאות, נכון לגבי כל דבר. אחת הטעויות הכי גדולות שאנשים עושים זה שהם טפלים בעצמם ובבריאות שלהם כשהם חולים, שכואב. זו טעות חריפה. טפל בבריאות שיש בריאות. שמור עליה, יקר אותה, אל תתייחס אליה כי היא מובן מאליו, כי היא לא מובנת מאליה. ואותו דבר מקל וחומר, בין בנו של קל וחומר זה שאנשים חוסכים ומעדקים את החגורה בזמן שקשה כשאין. טעות חריפה מאוד. יש לך עכשיו פרנסה, עכשיו יש כסף, עכשיו יש אפשרות, עכשיו תחסוך. עכשיו תתנהג בצניעות, עכשיו תעשה את כל מה שצריך. לא הפוך. להפך. זה עניין שיעור אחר, מה עושים כשאין. איך אתה מרבה את האין. ואז צריך דווקא להתייחס ברחבה, להתייחס בגדלות, להסתכל על דברים בגדול, להסתכל, לא להצטמצם. זאת הפוך על הפוך. אבל זה עניין שיעור אחר. אז המציאות למעשה חוותה דרגות בגילוי השם בעולם. המצב שבו הקדוש ברוך הוא נפטר, הוא עדיין לא בגילוי, הוא בהיעלם, זה בריאת העולם. כשהעולם נברא, אז כל מה שהתורה מלמדת אותנו למעשה, שדברים יוצאים מהיעלם מוחלט להיעלם חלקי. הם עדיין נשארים נפטרים, אבל הם כבר יותר גלויים ממה שהם היו קודם. כן? האדמה מצמיחה, הימים נחלקים ואז רואים את האדמה בכלל, כן? מתגלים המאורות, יש כל הזמן גילויים בתוך המציאות, כשהגילויים האלה הם עדיין מעלימים, הם להפך, הם העלם, ולכן העולם נקרא עולם, בלשון העלם, הם העלם על הכוח של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, בבריאת העולם ועד האבות למעשה נמצא בגילוי מועט מאוד יחסית. להפך, הוא נסתר.
אברהם אבינו.
רגע. הגיע אברהם אבינו. הגיע אברהם אבינו, מגיעים האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וכל אחד מהם מגלה את הכוח של הקדוש ברוך הוא בעולם בצורה מושלמת. לכן הם נקראים מרכבות, האבות נקראים מרכבות. אברהם מרכבה לחסד, יצחק מרכבה לגבורה, לדין, ויעקב מרכבה לתפארת, לרחמים. מרכבה זה אומר שהם בטלים לחלוטין לכוח הזה שהקדוש ברוך הוא מנהג איתו את העולם. יש כוחות. אז אברהם גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם, באמת אנחנו יודעים, שלפני שאברהם גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם, כבר ידעו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. נכון? אנחנו יודעים שחנוך היה צדיק, עלה בסערה השמיימה,
מלאך מתת,
נוכח למלאך מתת. אנחנו יודעים שהיו ישיבות, ישיבת שם ועבר, הם קדמו לאברהם אבינו, אברהם אבינו הוא אחרי הדור של שם ועבר. בישיבות שם ועבר לימדו תורה. לימדו אותו, לא רק גם יצחק, ודאי. ולכן ודאי שידעו שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם לפני אברהם. אז מה היה החידוש של אברהם? החידוש של אברהם זה שאברהם גילה את זה מדעתו לבד. הוא הסתכל על גרמי השמיים, על התנועה, על הדברים, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות מדע ואהבה. הוא הסתכל על הדברים וראה את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. נגלה אליו הבורא מתוך ההנהגות שלו, מדעתו, לא במה שלימדו אותו, לא במה שעבר אליו מדורות קודמים, אלא מדעתו. אברהם לימד אותנו, לימד את הבריות, איך אפשר מדעתך להכיר את הבורא בעולם. יצחק לימד אותנו. יצחק, הוא כבר גדל בבית, אברהם גדל בבית של תרח. תרח היה גדול
עובדי
עבודה זרה, וזה לא סתם, לא רק היה גדול עובדי עבודה זרה, אלא הוא היה יצרן הכי גדול של עבודה זרה. הוא היה ביל גייט של עבודה זרה בעולם. היה לו מפעל אדיר של עבודה זרה. זה צריך להבין באיזה בית הוא גדל, אברהם אבינו. אברהם אבינו גדל בבית שכולו היה מלא פסלים. אוקיי, בסדר. הנה חינם, ככה או ככה הוא, לא משנה, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא דווקא במערה, לפי המדרש, אבל אני מסכים שיש בזה עניין שדווקא מתוך החושך הגדול הזה בוקע אור כמו אברהם אבינו. יצחק אבל גדל כבר בבית של אברהם. אז יצחק נשם אל תוכו השם אחד. כי אברהם גילה אותו בעולם כבר. אתה עכשיו גדל בבית של אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. ואתה בן המועדף שלו, אז ודאי שאתה יונק בחלב עם חלב עםך, אתה יונק את האמונה באל אחד. מה אתה מחדש בעולם יצחק? אתה כבר יש אברהם, כבר יש גילוי. אז מה אתה באת לחדש? יצחק אבינו חידש שלא צריך עולם. אני רוצה דבקות בהשם. אני לא צריך את העולם בשביל דבקות בהשם. להגיע לדבקות בהשם זה מסירות נפש, אבא שחט אותי עכשיו. שחט! אני לא צריך אישה, אני לא צריך להביא ילדים, אני לא צריך... המטרה, התכלית, זה דבקות בשם, אז בוא, עכשיו אני רוצה לעלות אליו. שמה לעבור את כל הדרך, אישה, ילדים, ולהתחכך בעולם כל כך הרבה. אני בא ממקום של... מבית שגילו את הקדוש ברוך הוא, אני מבין את זה. עכשיו מה התכלית? גיליתי אני. אני מבין שהתכלית זה למסר, למסור נפש על קידוש השם. למסור נפש על השם יתברך, אז בוא קח את הנפש שלי, אז בוא קצת במיוחד. שמה לעבור את כל העולם ואת כל הפיתויים שלו, למה? בעקדה כמובן, שהנשמה שלו עולה לגן עדן ויורדת, והוא רואה שם את כל מוסרי הנפש בעם ישראל שיהיו אחריו, הוא מבין שזה לא הדרך. ולכן כשהנשמה שלו יורדת חזרה לגוף, היא הופכת מנשמה נקבית, הייתה לו נשמה של נקבה, ככה כתוב, בספרים הקדושים, ולא יכול היה להוליד, אז יורדת לו נשמה זכרית שמבינה, זכרית הכוונה שהיא יכולה להשפיע. יש לו כבר להשפיע בעולם, וממילא נולדת באותו יום רבקה. והוא נושא אותה לאישה כעבור 3 שנים, כשהוא בן 40, ובעקדה הוא היה בן 37, והיא בת 3. זה הסיפור. עכשיו, ולכן עד שלא קרה התהליך הזה, שהוא הבין שמסירת הנפש, היציאה מהגוף, היא לא תחליט. עד אז לא הייתה צריכה רבקה להיוולד, כי ממילא הוא לא היה מסכים להינשא גם אם הייתה נולד. לא היה צורך בה בעולם. הוא לא חשב שצריך להקים משפחה. הוא לא חשב שצריך להתחתן. יעקב אבינו חידש, ולכן אנחנו נקראים בני ישראל, לא בני אברהם ולא בני יצחק. יעקב אבינו חידש שצריך שיש הקדוש ברוך הוא וגילה אברהם, שהשם אחד וגילה יצחק, אבל שצריך לחיות בעולם הזה, שיש מנהיג כזה שהוא בהשגחה פרטית, ואנחנו צריכים לעשות את רצונו, וכל דבר, כל תנועה בעולם הזה היא צריכה לעשות על פי רצונו, זה גילה יעקב אבינו. אבל גם אז האבות לא גילו תחושה במהות האלוקות, אלא הם לימדו שיש מנהיג לבירה. הם לימדו שדברים לא נעשים סתם, שלא קוראים סתם, שיש דין ויש דיין ויש אגרטבה לצדיקאיה. הם גילו את זה. אבל זה לא ירד עדיין לאנושות, לפנימיות האדם, לב האדם. אפילו גם לא לב האדם היהודי עדיין. עדיין לא. עכשיו הייתה ירידה למצרים. עם ישראל יורד למצרים. הירידה הזו למצרים, דיברנו עליה, רק נגיד בקצרה. תכליתה של הירידה למצרים הייתה לאמן את עם ישראל להיות עבדים. עכשיו אתם מתאמנים להיות עבדים לפרעה, בעוד 400 שנה, או 200, לפי מה זה אמר שיהיו 210 שנה, בעוד 210 שנה אתם תהיו עבדים לקדוש ברוך הוא. אם לא תדעו להיות עבדים לפרעה, לא תדעו להיות עבדים לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו בואו תלמדו איך להיות עבדים. מה זה עבד? עבד אין לו דעה משלו, ואין לו רכוש משלו, ואין לו רצון משלו, ואפשר לטרטר אותו יומם ולילה ולעשות בו מה שרוצים, אין לו קניינים. אתם אומרים, הבנתם מה זה עבד? זה עבד לאדם. עכשיו תארו לכם מה זה עבד למלך מלכי המלכים. עכשיו אתם יכולים לצאת ממצרים, ואתם מוזמנים לקבל את התורה. אז הירידה למצרים והעלייה והיציאה ממצרים, התכלית שלה הייתה לגלות לנו שמה זה להיות עבדים, איך זה להיות עבדים, ולגלות לנו שהקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, הוא יורד איתנו, הוא עולה איתנו, איפה שאתה לא תהיה, שם הקדוש ברוך הוא איתך. אין, אני איתך. בכל צרתם לא צר. הוא נמצא איתנו. הוא כבר האלוקות כבר נמצאת, מרחפת בעולם, לא משנה איפה. בבור, במצרים, במקום הכי נמוך, או ביציאה ממצרים, גם במתחם של ניסים, במתחם של גילויים, ניסים כאלה אדירים, עם פירוטכניקה ועם מכות ועם קריאת ים סוף, עם כל העניין הזה. בכל המתחמים האלה נמצא כבר ברור. זה גילוי, זה חשוב, זה כבר יותר מאשר אפילו הגילוי התיאורטי בזמן האבות. אבל זה עדיין ירידה של הקדוש ברוך הוא, ירידה אל העולם, אבל היא מרחפת ככה מלמעלה. מגיע מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא יורד על ההר. הירידה, הכניסה של האלוקות אל תוך החיים שלנו היא כבר ירידה ממשית. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. בואו קחו תורה, בואו קחו את ההוראה, או אם תרצו את ההוראות, את הדרך, את האופן, את המפתחות להפעיל את כל היקום הזה שסביבכם, את כל העולם הזה, את כל הגילוי, את כל הגילויים שאתם זקוקים להם, נמצאים בתוך הספר הזה. הכל נמצא. אתה עכשיו מקבל צרור מפתחות, בוא תפעיל את העסק. כל אחד עם הצרור שלו, כל אחד עם הזווית המיוחדת שלו, שאין ולא תהיה כמותה בעולם. כל אחד, שתבינו, כל אחד ואחת מקיבל צרור מפתחות כזה שרק לו יש אותם, לפניו לא היה אותם לאף אחד, ואחריו לא יהיה אותם לאף אחד. והוא חייב להפעיל את המפתחות נכון. איך הוא יודע איך להפעיל את המפתחות? יש ספר הוראות, קיבלנו אותו בהר סיני. כל נשמות ישראל היו בהר סיני. לכן זה חשוב לדעת שכל נשמות ישראל היו בהר סיני. כל שורשי הנשמות, 600 אלף ריבו, 60 אלף ריבו, 600 אלף איש, גברים, זה שורשי, כל שורשי הנשמות של עם ישראל. זה נקרא גם כנסת ישראל, זה נקרא גם השכינה, זה נקרא שורשי הנשמות של עם ישראל. זה המסה הקריטית שתביא את המשיח, שבסופו של דבר תביא את המשיח. גם בקום המדינה, אם תרצו, זה לא סמלי בכלל, אלא זה ככה זה. שהיו פה 600 אלף איש, קמה מדינת ישראל. מסה קריטית. צריך מסה קריטית, זה המסה הקריטית. זה משנה את המאזן בעולם, מאזן הרוחניות. אבל זה היה על ההר, עדיין זה על ההר, מקום גבוה, מקום מרוחק, רק יחידי סגולה עולים אל ההר, לא כל העם ישראל. עם ישראל נדרש להתרחק מההר, זה משה עולה אל ההר, הממוצע מחבר, הרבה, מה שתרצו, הצינור שממשיך את כל השפע העצום הזה, אבל זה יחיד שעולה. חדש בחו על ההר, הוא עדיין לא פה, לא בתוכנו, לא במציאות שלנו. ואז מגיע בניין המשכן, פרשה שלנו, פרשה תרומה. ואנחנו מצווים לבעשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כאן הירידה של הקדוש ברוך הוא אל המציאות היא ירידה אל תוכנו. ועשו לי מקדש וכתוב ושכנתי בתוכו. היה צריך להיות כתוב בסדר, אלא בתוכם, בלב של כל אחד ואחד. כמו שכותב בעל נפש החיים, את חיים מבולוז'ין, בספר נפש החיים, הוא כותב שאדם, כאשר הוא מכוון, כאשר הוא עומד בתפילת 18, הוא צריך לכוון את ליבו, לכוון אל בין הקודש הקודשים. אל בין קודש הקודשים. אם אדם נמצא ברעננה, אז הוא מכוון את ליבו לא מזרח ממש, אלא דרום מזרח, נכון? לכיוון ירושלים. אם הוא נמצא בירושלים, הוא מכוון את ליבו אל הר הבית. אם הוא נמצא בהר הבית, הוא מכוון את ליבו אל בית המקדש. אם הוא נמצא בית המקדש, הוא קודש הקודשים, אל היכל. אם הוא נמצא בהיכל, אל קודש הקודשים. נכון? ככה זה לכאורה. אומר בנפש החיים, מה זה מכוון, צריך לכוון את ליבו אל בין קודש הקודשים? כוונת הדברים זה שצריך לכוון שהלב שלו זה קודש הקודשים. וכמו שבקודש הקודשים אתה לא יכול להכניס, לא יכול להיכנס זר, ואתה לא יכול להכניס או לשחוט או לעשות או לסבוח שלא כהוגן או משהו שהוא לא כשר, אותו דבר בזמן שאתה עומד בתפילה, אתה לא יכול שיעלה על ליבך איזה הרהור לא נכון, לא טוב. כוון את ליבך אל בין קודש הקודשים. אבל מכל מקום ברור שהלב הוא כנגד בית קודש הקודשים. ממילא אנחנו רואים שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה ממש כפשוטו. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בתוכנו. בתוכנו. בניין המשכן ממשיכה את האלוקות, מורידה, חס ושלום, כן מורידה, זה נניח, מעלה את המציאות למצב שהקדוש ברוך הוא מתחבר איתה, הוא נכנס פנימה, הוא כבר לא מעל, לא על ההר ולא מעל ההר, ולא בכלל נעלם בעולם שלא נמצא, ואתה צריך את האבות הקדושים בשביל לגלות את ההנהגות שלו, כן? אלא הוא נמצא פה, הוא עכשיו זמין, זמין לחלוטין, הוא נמצא בתור, בלבבות שלנו, הוא נמצא כאן איתנו, הוא נמצא במציאות, אנחנו נמצאים במציאות שהקדוש ברוך הוא לא נבדל מאיתנו.
חלק מאיתנו.
עכשיו תראו, זה אחריות כבדה. מצד אחד זה מרומם. זה מאוד מאוד, כן, אנחנו ממש נוגעים באלוקים, במרכאות שלא במרכאות. היכולת שלנו להיות כאלוקים, כמו שקדוש ברוך הוא אומר, אחרי את האדם הראשון, שהיה כמונו, כן, אלוקים, ותחסור זה בתהילים, ותחסור רק מעט מאלוקים, דוד המלך אומר, אז היכולת שלנו היא משום שאנחנו יכולים להיות בשיווי צורה לאלוקים. זה לא דבר פשוט, זה באמת מרומם, זה נותן לאדם להרגיש הרגשה של חשיבות, של ערך. יש לי ערך, אני לא סתם בהמה משוכללת, אלא אני ממש בשיווי צורה לאלוקות. שיווי צורה לאלוקות. זה דבר, ברחבת הם אומרים, שבאדם הוא עצמות ומהות ממש. עד כדי כך, אני שמעתי בפירוש שאומרים את זה, שהאדם הוא עצמות ומהות, עצמות ומהות, ויש שיטה שלמה, יש שם מראים את זה בשכל לגמרי, לא מיסטיקה, שיטה שלמה, עצמות ומהות. אני לא יודע אם אני רוצה להרחיק לכת לשם, אני רק נאמר שוודאי שיווי צורה יש, אחרת לא היינו יכולים בכלל להכין דבר כזה, אוקיי? וגם בפשט אפשר לראות שלאדם יש כוח היצירה ואת הכוח לפעול בעולם פעולות.
כמה מעלה ממך?
אדם מעלה מעלה ממך, שכל מה שקורה לנו פה הוא פעולות שאנחנו, כל מה שקורה בעליונים הוא פעולות, זה מומשך אין על התחתונים, זה מפעולות שאנחנו עושים, אנחנו משפיעים על כל היקומים, גם המקבילים. הכל בסדר, הכל נכון. זאת אומרת, הכל מושפע מאיתנו, הכל קורה מאיתנו. אבל זה גם אחריות כבדה, כי אם יש לנו ביד כוח כזה, אז ממילא הוא יכול להיות גם כוח הרסני מאוד, הרסני מאוד. וצריך מאוד מאוד לנקוט בו בזהירות ולהשתמש בו בענווה, לא להיות באיזה גסות, באיזה גברות לב, של אני היצור המשוכלל, אז אני יכול להתנהג איך שאני רוצה, כן? חושב שאנחנו יכולים להתנהג, אפילו בדברים פשוטים, לזהם את הימים, לכרות את היערות, לכרות חול בצורה או אדמה ולשבר את הערים ולגרום לחורים באוזון וכל מיני דברים כאלה, וזה בגלל שאנחנו אדם מותר לנו, שאנחנו היצורים הנהלים בטבע. צריך מאוד מאוד לנהוג בכוחות האלה בענבה ולראות את הדברים בצורה מאוד מאוד מושכלת, מושכלת. ממש צריך להפיל פה את זה. אבל ברור דבר אחד, שכאשר הקדוש ברוך הוא שוכן בליבנו, בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו, אז אנחנו, משמעות הדברים היא פשוטה, אנחנו מסוגלים לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, בכך לקיים למעשה את נתאבה לו הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, אנחנו מסוגלים לקיים את התאווה כביכול של הקדוש ברוך הוא. זה לא דבר פשוט, זה לא מביא את הזוטרתה, שאנחנו יכולים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מתאווה לו, להחזיר לו במשהו, להחזיר לו במשהו. איך עושים את זה? מקיימים את הריאל מצוות. משתדלים, קיים מצוות. קיים מצוות, לשם איכות קודשה ברכוי, שמתי אנחנו אומרים, לעשות רצון בורנו, לעשות נחת רוח לעשרים. נחת רוח, אנחנו יכולים להחזיר רק נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה הדבר היחידי שכביכול הוא יכול לקבל מאיתנו, הוא לא חסר כלום. הוא לא צריך כלום והוא לא חסר כלום. אלא מה יש בזה, בדרך הזו שאנחנו עושים נחת רוח, איזה סוג של, אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא כל השפע ומחזירים משהו. זה לקבל על מנת לתת. אז במה שאנחנו פה יכולים לעשות דירה בתחתונים על פי קיום המצוות, זה לא אדם יכול להגיד, אני מקיים רק בן אדם לחברו, אני טוב רק בבן אדם לחברו,
רק בעסק.
זה לא דבר קטן להיות טוב בבן אדם לחברו, זה לא דבר קטן, זה לא דבר פשוט. להיות טוב בבן אדם לחברו זה עניין עצום. אבל איך אדם יודע להיות טוב בין אדם לחברו בלי ללמוד?
אין אמר את חסים.
אין אמר את חסים. אי אפשר בלי ללמוד להיות באמת טוב בבין אדם לחברו. האינסטינקט הטבעי הוא בדיוק הפוך מלהיות טוב. האינסטינקט הטבעי של האדם זה לדאוג לעצמו. וכשהוא טוב לאחרים, בגלל שהוא רוצה שלא יהיה טוב, או שלא יהיה יותר כבוד, או שיואבו אותו, זה לא נקרא להיות טוב. זה לא נקרא להיות טוב בבן אדם לחברו. כשמישהו נותן צדקה בשביל להרגיע את המצפון שלו, זה תהיה מצוות צדקה, זה בסדר. אבל זה לא כערך של מי שנותן צדקה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה לא אותו דבר. אם רופא הולך לרפא, בגלל שהוא חושב על המשכורת בסוף החודש, הולך בשביל להרוויח כסף, זה לא אותו דבר מה שרופא יוצא לרפא בגלל שהוא רוצה לרפא חולים. זה שני דברים שונים. לא, יש כאלה שגם רוצים לרפא בשביל הכסף וגם כי הם רוצים לרפא חולים, אין שאלה. אבל, וגם יכול להיות שהם רוצים בשביל הכסף בגלל שהם חושבים על הילדים שיש להם בבית, שהם רוצים שיקבלו חינוך תורני טוב וזה עולה כסף. כל בסדר, אני לא נגד להרוויח כסף. אני רק אומר, זה שונה. האיכות של המעשה היא נקבעת גם כן בראש. האיכות של המעשה. אדם יכול לאכול או לשתות, ואדם יכול לשתות, ואיכות השתייה תשתנה. בגלל שבראש הוא חשב מחשבה או ברך ברכה. זה שני דברים שונים לגמרי. אדם יכול לעבור בבית המקדש, ולחשוב שהוא נמצא בבית מטבחיים. כמות הקורבנות שנשחטים שם היא עצומה, דם, דברים זעזעים. נכון? אז ישאלו אותו, מה, איפה אתה עכשיו? הוא יגיד, אני נמצא בבית מטבחיים. אבל אם יש לו דעת, זאת אומרת, אני נמצא עכשיו במקום קדוש מאוד מאוד מאוד, אני נמצא בבית המקדש. אדם יכול, כן, בהמה, אם היא עוברת ליד הספר, לא יצויר שאפשר לתקשר איתה, אז היו שאלים אותו, מה ראית? אתה אומר, אני ראיתי חפץ, נניח שהיא לא עובר הצבעים, אני ראיתי חפץ ברובה בצבע כחול. זה רמה של בהמה. גוי תשאל אותו, מה ראית? הוא יגיד, אני ראיתי ספר. ראיתי ספר שהיה מודגש. שאל יהודי, יגיד, אני ראיתי את הזוהר הקדוש. את הזוהר הקדוש. זה משהו אחר. עכשיו, מה קרה בצער כול? מה השתנה? לא כולם ראו את אותו דבר. אלא רמת המודעות השתנתה. ברגע שאתה מעלה את רמת המודעות, ממילא המציאות משתנית. הכל תלוי בזה. כשאתה מבין את הדבר הזה, אז זה סוד עצום. כי אם אתה מבין את הדבר הזה, כל מה שאתה צריך עכשיו בשביל לקבל את המציאות שאתה רוצה, שאתה מתאבל לה, שאתה רוצה אותה, זה להעלות את רמת המודעות למקום הזה. ואתה מייצר ממילא את המציאות. כשאומרים סוף מעשה במחשבה תחילה, זה לא עצה טובה, זה הכלל שככה עובד העולם, המציאות ככה עובדת. אתם רוצים את המעשה בסוף, את המעשה הטוב, שיהיה מעשה טוב, שעולם העשייה ייראה טוב, אתה צריך מחשבה עד פרטי הפרטים. איך אתה רוצה את זה? אתה צריך להעלות את המודעות. להעלות את המודעות. זה לא מספיק ללמוד בשביל להיות יותר ידן. זה לא מספיק ללמוד בשביל להגיד, יש לי גם איזה, יש לי פעמיים בשבוע, יש לי, אני שרק טניס, וגם משהו לרוחניות אני צריך, אז אני אלוך פעמיים בשבוע גם לשיעור כזה או אחר. לא משנה, גמרה או, לא, או שיעור כזה. זה משנה איזה. זה נכון שהוא לומד, זה נכון שהוא יושב ולומד תורה, הוא יקבל שכר על זה, בסדר? אבל זה לא כערך של מישהו שבא ללמוד על מנת לעשות. זה לא כערך של מישהו שבא ללמוד על מנת לשפר, להתעלות, להשתדרג. זה חזרה בתשובה, זה כל הזמן לרצות להשתנות להיות יותר טוב. לרצות להשתנות, לעשות יותר את רצון הבורא. לעשות דירה בתחתונית כפשוטו ממש, שהקדוש ברוך הוא יוכל להיות פה בכבוד, שאני לא אבייש אותו. שאני לא עושה חילול השם. מה זה חילול השם? חילול השם זה, חילול זה מלשון חלל, חור. חור. כשאני עושה חור במציאות, שרואים פתאום חור שהרקמה, יש רקמה, לא יצויר שיש פרוכת כזו, מאוד מאוד יפה. הכל מאוד מאוד יפה, ופתאום יש חור. זה חילול השם. חור, זה מי שמסתכל, רואה איזה יופי, איזה יופי, איזה אוי, מה זה זה? אתם רואים את החור, זה הורס את כל היופי של הפרוכת, נכון? יכול להיות פרוכת שני מטר על שני מטר ענקית, יספייפיה. ויהיה בחור, היא לא תשמע כלום. אפשר לשם אותה לרום קודש עם חור. זה חילול השם. רואים יהודי, אבל פתאום רואים חור במעשים שלו. חלל. אנחנו צריכים לעשות על מנת ללמוד על מנת לעשות. לומדים משהו, אדם למד הלכה. לכן חייבים ללמוד גם הלכה. למד הלכה, תיישם. לא, זה לא לימודים תיאורטיים, זה לא פה, זה לא קרה המלצות. תרצה, תעשה, לא תרצה, אל תסבור, אתה מתעסק עם החיים. אתה מתעסק עם הדברים הכי חשובים בחיים, עם איך הכל עובד. הלכה זה לשון הולכה. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מוליך את השפע לעולם. צינורות המשכת השפע הם 620 צינורות, 613 תרי"ג מצוות שהן כתובות בתורה, ושבע מצוות דרבנן, לא בנינו, דרבנן. דרבנן, זהו, 620 בסך הכל. 620 תרח, כמניין כתר, תרח צינורות של אור, ככה זה כתוב בזוהר הקדוש. תרח, תף, ריש, חף, זה 620. בגימטריה. תרח צינורות של אור. זה מה שמוליך את האור לעולם. עכשיו אם אתה לומד על הצינורות, אבל לא מקים אותם בחיים שלך, אז אתה תלמד על זה שיכול להיות טוב, אתה תלמד על זה שיכול להיות נפלא, על זה שהמציאות יכולה להאיר פנים, לא חייבים לסבול כל הזמן, אתה רק תלמד על זה. ואתה לא תחווה את זה, כי אין אצלך צינורות. לא הקמת את המערכת אצלך. אתה רוצה להקים את המערכת, תתחיל לקיים מצוות. אתה לא אומר שצריך להניח תפילין, צריך לבוא לפני הזמן לתפילה, צריך להקפיד, כן, אנחנו דיברנו כמה פעמים בעניין של החשיבות של רבנו תם, של תפילין רבנו תם. אתה לא אומר שצריך לתת צדקה, אתה לא אומר שצריך ללמוד תורה, כדי ללמוד על מנת לעשות, זה לא סתם. זה נקרא לעשות דירה בתחתונים. אם זה לא קיים, זה לא דירה בתחתונים. זה לא לעשות רצון השם. זה לא לעשות רצון השם, אני מגביל, כן? זה לא לעשות רצון השם באופן שדיברנו שנתאבה לו, הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. זה לא נקרא שעושים לו דירה בתחתונים. המידות של הקדוש ברוך הוא, באופן שאנחנו מדברים עליהם, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד וכו', המידות האלה זה ביטוי לגילוי שלו מצד הנבראים עליו, נכון? כי מצד הקדוש ברוך הוא אחד. הוא אור אחד. אין אצל הקדוש ברוך הוא חלוקות, הוא לא מתחלק. רק מצד מה שאנחנו רואים, כיוון שהקדוש ברוך הוא ללביש מסכים בינינו לבין האור שלו, כמו פריזמה, קרן אור לבנה נכנס לתוך מנסרה, פריזמה באנגלית, והיא מתחלקת לגוונים שונים, לצבעים שונים. אז מצד קרן האור לא שייך שיש בגוונים, היא קרן אור אחת. אבל זה מתחלק לגוונים כי יש מסך כזה ששובר את האור. ספקטרום, כן, יותר ספקטרום של גלי אור. אותו דבר זה הנהגות של הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא יורד רק טוב. יורד טוב. טוב באופן אחד, אחיד, לא משתנה, באותה עוצמה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא דוחף, דוחף לתוך המציאות, קחו טוב, קחו שפע, קחו. בדרך המסכים מראים את זה בכל מיני הנהגות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד וכו'. התכונה, כשאנחנו מדברים על חסד, על גבורה, לא משנה על איזה תכונה, איזה מידה, כן? איזה מידה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מדברים, זה לא משהו שאנחנו יכולים לייחס לקדוש ברוך הוא מצד עצמותו, מצד אחד, זה רק מעינינו, בעיני הנבראים. מצד שני זה ודאי נכלל בו. זה נקרא נושא הופכים, כן? שמצד אחד זה לא, אי אפשר לדבר על זה כאילו זה חלק, כאילו זה... לא. הוא שלח אור אחד. אני לא יכול לדבר על גוונים אצלו באור. לא יכול לדבר על מידות אצל הקדוש ברוך הוא. זה מצמצם אותו. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא בעל חסד. ומה עם גבורה ותפארת ונצח ועוד יסוד ועוד מיליון, 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 מיליון של עוד תכונות? אתה לא יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני אתה לא יכול להגיד שאין את זה בו. זה נקרא נושא הפכים. זה נקרא בסוד, זה נקרא אנוכי מי שאנוכי. כמו אהיה אשר אהיה. זה דומה מאוד. כמו אהיה אשר אהיה. כן, אהיה אשר אהיה זה בבינה. ופה אנחנו מדברים בכתר. אנוכי, אנחנו מדברים בלמעלה.
זה גם הבינה אבל.
מי זה בינה? אנוכי, כן, אנוכי מי שאנוכי, אבל אנוכי, הדגש פה הוא על אנוכי. דיברנו על אנוכי בלשון המצרית, אתם זוכרים? כי דיברנו על אנוכי השם אלוקיך, אנוכי זה לשון מצרית, כמו שנובע במדרשים. אבל פה אנוכי זה דבר מאוד, זה לימוד גדול מאוד, גדול מאוד. אני אומר אותו בקצרה, וננסה להתקדם קצת יותר מהר. עשרת הדיברות פותחות באנוכי השם אלוקיך. וזה מלמד אותנו המון. דיברנו על חלק גדול מזה, דיברנו בשיעור הקודם, אבל אני רוצה פה לתת רק את העניין היחיד הזה, שזה נקודת מבט, נקודת השקפה. יש, אנוכי זה שני ביטויים, נכון? אנוכי, השם אלוקיך, אבל גם אנוכי זה סלפיש באנגלית. אנוכיות, אגואיסטיות. זה אנוכי, בדיוק אותו דבר נכתב, בדיוק אותו דבר אמורים לזה. מה ההבדל בין שני הדברים? בין שני הביטויים האלה? זו אותה מילה. מה ההבדל בין שני הביטויים? כשאדם מסתכל ברצון לקבל לעצמו, על עצמו, אז אם אני רוצה להסתכל על עצמי ואני עושה, אני מוריד ענך, ענך, אנוכי זה לשון ענך, א' נ' ח', ענך, אני מוריד ענך מהעיניים לרצפה, אני רואה את עצמי, נכון? אני רואה את עצמי עכשיו, אני רואה את עצמי, אז מה מקסימום הראייה שלי? זה מטר שמונים שאני, זה הגובה שלי, כן, אני מסתכל למעלה, מהעיניים עד למטה, מטר שמונים, אחד מטר תשעים, אחד שני מטר, המון. אבל אם אני נושא עיניים למעלה, לאנוכי השם אלוקיך, מה טווח הראייה שלי? בלתי מוגבל. בלתי מוגבל, זה אנך, אנך כלפי מעלה. זה השאלה, לאן אני מלוקח את נקודת המבט שלי? אם נקודת המבט שלי מצומצמת להסתכל על עצמי, כל מה אני רואה רק את עצמי זה מטר שמונים, לא יותר. אם נקודת המבט שלי זה אנוכי השם אלוקיך, זה בלתי מוגבל. זה עד שמי השמיים, עד הכוכבים, עד גלקסיות רחוקות. וזה היכולת של האדם. לכן זה המילה שפותחת את עשרת הדיברות, שמקפלת את כל התורה בתוכה. אנוכי, במילה הזו בלבד. תרים את הראש למעלה. אל תסתכל על עצמך כל הזמן. חשבתי אתמול באיזה פגישה, אדם דיבר במשך 4 או 5 דקות, הוא אמר, בלי להגזים, אני לא מגזים, 40 פעם את המילה אני. 40 פעם את המילה אני. זה אי אפשר לדבר. אתה לא יכול לדבר עם אחד כזה, הוא חור שחור, הוא בולען. זה הכל הוא. אחד כזה, זה לעשות דירה להשם בתחתונים, אפשר לדבר עם מישהו. שאומר כל הזמן, אני, שהנוכי שלו זה מטר שמונים. אתה יכול לדבר איתו על משהו, על איזשהו ערך, על איזשהו אידיאל, על איזושהי תפיסה שהיא חורגת ממה טוב לא, ממה נעים לא, ממה אני רכוס סביבו, יעשו לא, ולמה לא לא, ולמה לא לא. אתה לא יכול. אתה יכול ככה לדבר עם חברה. תראו לכם חברה של אנשים שזה מה שאני כל אחד מדבר על עצמו כל הזמן. אפשר לקיים ככה חברה. זה בלתי אפשרי. ולכן זה בוודאי לא רצון השם. בוודאי לא רצון השם, רצון השם זה אנוכי השם אלוקיך, תרים את הענך הזה למעלה, תרים אותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גילוי העצמות והמהות של הקדוש ברוך הוא. גילוי העצמות והמהות של הקדוש ברוך הוא היא בקודש הקודשים של בית של המשכן של בית המקדש. שם זה. וגם אנחנו במה שאנחנו מקיימים, הנה מהגמרה ביומה, בדף כ"א, עכשיו אנחנו בדף היומי בגמרה ביומה. אנחנו מתקדמים מכ"א, אבל לא מזמן למדנו שהגמרה מלמד אותנו שארון היה למעלה מן המידה. בקודש הקודשים התקיים, אגב, נושא הופכים, זה בדיוק הגימטריה של אנוכי מי שאנוכי. בדיוק הגימטריה. אבל הגמרה שלנו מדבר באמת שארון הוא היה למעלה מן המידה. מה הפשט שהיה למעלה מן המידה? הייתה מידה לקודש הקודשים, לא אלאה אתכם עכשיו במידות המדויקות, אבל הייתה מידה. עכשיו אהרון הייתה לו גם כן מידה, והיו לו את הבדים, נכון? היו לו את המקלות שאיתו, איתם היו מרימים את אהרון, נושאים אותו, ואם אתה עושה חשבון, אז אם אתה מכניס את אהרון פנימה אל בית קודש הקודשים, הבדים היו צריכים לבלוט, וכביכול, קודש הקודשים לא יכול להכיל את אהרון עם הבדים שלו. אבל בפועל היו מכניסים את אהרון לבית קודש הקודשים, מכל נקודה בבית קודש הקודשים היית מודד, לא רואה את הבדים, בקיצור, לא רואה את הבדים. אוקיי? כאילו שאהרון נעלם, נכנס קודש הקודשים, הוא כאילו נעלם. למה אני אומר כאילו נעלם? כי בפועל שאהרון הכהן היה נכנס באיזה, היה רואה את אהרון. היה נכנס להקציר את הקטורת, אז הוא היה רואה את אהרון. אבל אם שהיה מסתכל מבחוץ, לא רואה את הבדים, אהרון שלו נעלם. שמת על אהרון פרוכת, את קווי המתאר שלו אתה רואה. תרים את הפרוכת, היה כבלה את הקודש. אין, לא רואים כלום. לא רואים כלום, פלאי פלאות. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. אבל זה בדיוק המציאות שקיינה משכן. במשכן הכל נושא הפכים יכול להיות. מוח האדם לא תופס סתירה. אנחנו לא יכולים לתפוס סתירות. אין לנו יכולת כזו. מוח האדם והמוח האנושי לא יכול לתפוס סתירה.
בחלום,
רק בחלום. בחלום יכול להתקיים הכל. אבל זה בדיוק העניין, שזה רק בחלום. במציאות אין לנו יכולת לתפוס סתירה. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בדיוק במקום הזה. במקום שאנחנו לא תופסים. במקום שבו יש, שבו מתקיימות סתירות. שמתקיים נושא הופכים, שיש מידה ואין מידה, בו זמנית. שיכול להתקיים דבר כזה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. זה החדירה של האלוקיות אל המציאות באופן הכי בולט שלה. זה למעלה מזמן ולמעלה ממקום. כן, עם ישראל עומדים צפופים, משתחווים רווחים. אין בבית המקדש עניין של זמן ומקום. אין שליטה של זמן ומקום בבית המקדש. זה למעלה מן הזמן, למעלה מן המקום. יכול להיות דבר כזה? כן. איפה? בקודש הקודשים. במקום שבו הקדוש ברוך הוא נמצא, אז אין שליטה של זמן ומקום. אז יכול להיות שאדם ילך ולא עלינו ולא עליכם, שנהיה כולנו, כל עם ישראל בריאים וחזקים כל הזמן, אבל אדם ילך לאיזה רופא ויגיד לו, אתה יודע, יש לך ככה וככה. הנה תראה פה ותראה פה ויראה לו את זה ויראה לו, ייתן לו את זה כתוב גם, בסדר? אבל אם אצל אותו אדם יש את הקדוש ברוך הוא, אז אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן במקום. באותה מידה יכול להיות שבבדיקה הבאה הוא אומר לו, אוי, איזה טעות, לא יודע על מה דיברנו בכלל, איך זה יכול להיות שזה היה דבר כזה?
היה כלא היה.
לא רק היה כלא היה, עוד תהיה גם בצורה טובה, כן? יכול ללכת לאיזה בדיקות עם אשתו, יגידו לה, תשמעי, הוא חשש לככה וככה וככה וככה, והיא מתעלפת ומפרפרת ואני לא יודע מה, ואחרי איזה בדיקה או שתיים, יגידו לה, זה בכלל בהיריון. זה קורה, תוצאה של ההיריון. אמן. ובדידיה ועובדה ראיתי את זה במוחש, בעיניים, במוחש ראיתי. ראיתי, אני אספר את זה בקצר סתרה. לפני 15 שנה אני חושב, זו אולי קצת פחות, אולי 14 שנה. לקוח וחבר טוב טוב טוב, ממש לקוח וחבר טוב טוב טוב, איבד משקל במהירות רבה מאוד, והבטן בלטה לו בצורה מאוד מוזרה, וקבעו לה שיניים בצורה מאוד קשה, והוא הלך לבדיקות, סדרה של בדיקות וכו', שבערב, אני זוכר זה כמו עכשיו, בערב פסח, שאותה שנה כשאנחנו היינו בבדיקה 5, קיבלתי טלפון לאחיו, שאומר לי, שמע, אנחנו בבית הרפואה בתל השומר, ואל תשאל. הרופא אומר שיש ליעקב שמו, שיהיה בריא, יש לו ליעקב את המחלה בכבד. נתן לי שם איזה רשימה, איפה לא? בכבד, בריאות, בראש, גידול כזה גדול בלסת, משהו מזעזע. טוב, אני אומר לכם, אני זוכר את זה כמו עכשיו שזה היה בדיקת חמץ, כי מדמעות חיביתי את הנר כמה פעמים עם הדמעות. כמה פעמים. למחרת בבוקר לקחנו חבר שהוא איזה מטאור בתחום הכירורגיה, לתת איזה second opinion ככה לראות זה, והחבר הגיע לאותה מסקנה שהגיעו שם רופאי בית החולים. לא לטפל, לא לגעת, לצאת לו, יש למחלה הזו, היא עובדת בגלים, סרטן לא עלינו ולא עליכם מאוד אלים, הוא עובד בגלים, זה עכשיו בפיק של סבל, זה יעבור וזה יהיה עוד איזושהי תקופה ועוד פעם זה יחזור וכו', אבל אין טעם לפגוע לו באיכות החיים המועטת ובזמן החיים הקצר שנותר לו לחיות, אין טעם, יש לו חודשיים, שלושה לחיות, אין טעם להתערב כירורגית ולעשות צלט שם בגוף הזה, אין טעם טוב, בצער, רצתי מהר לאחד המקובלים בבני ברק, זיכרונו לברכה, הוא כבר נפטר, וסיפרתי לו את הסיפור, והוא עשה מה שעשה שם, ואמר לי, תשמע, איפה תיק הרפואי? אמרתי לו, אצלי. הוא אומר, תחזיק אותו אצלך. עכשיו, זה היה ערב ליל הסדר. ערב ליל הסדר, כן? זה בערב ליל הסדר. תחזיק את התיק הרפואי אצלך. אני הייתי בדיוק, עשינו משפחה למלון בזיכרון, לך תגיד ליעקב שיעשה, עכשיו, שחרתי אומר, יעקב זה, הוא לא שומר תורה מצוות. לא שומר תורה מצוות באותו זמן. לך תגיד ליעקב שיעשה סדר כהלכתו, ישתה ארבע כוסות, ובחג אתה לא נותן לאף אחד לגעת בו, אחרי החג יהיו בשורות טובות. אחרי כל המועד יהיו בשורות טובות. טוב, אני עולה, אני לא יודע איך להגיד להם את זה, גם המשפחה שלו, לא בדיוק, זה הייתי סנקובל, הוא אומר, אתה סוכר עד איזה, מה אני... בכל אופן תפסתי אומץ, אמרתי להם תקשיבו, אני לא יודע, אתם רואים, הרופאים אומרים אין סיכוי, אין פה, זה לא לגעת, לא לעשות, לא שום דבר, הייתי צריך איזה מקובל, והוא אמר שילך יעקב לעשות סדר כלחתו, ישתה ארבע כוסות, בחג לא לתת לאף אחד לגעת בו, ואחרי החג אנחנו נדבר. אמרו לי, תגיד לי את הרציני. אני גם מושפע, זה מחובר לאינפוזיות, לזה, מה, איפה צריך לדבר כלחתו, איפה ארבע כוסות, עוד שש שעות חג. עד שום זה מה שהוא אמר, אני לא יודע. כן, אנחנו נצאנו למלון, רגע לפני כניסת החג, אחי מתקשר אליי, אתה לא מאמין, הוא אומר, שחררו אותו, לקחתי אותו להורים שלי, ההורים שלו הם כן שומרי תורה מצוות, והוא יעשה את הסדר אצלם. בסדר, עשה את הסדר שם, כל החג הרופאים, בוא תביא את יעקב, אלה שאמרו שאסור לגעת, שאין מה לעשות, תביא את יעקב מיד לזה, נעשה לו ניתוח, ניקח ביופסיות, נעשה ככה, נעשה. אמרו להם, המשפחה כבר אמרה להם, לא, אנחנו, יש לנו הוראה, עד אחרי החג. אחרי החג, לקחנו אותו, הוא היה שבר קליטו, שבר קליט. קרנו אותו להדסה, היינו אחים, עוד חבר טוב שהוא תעשיין, תעשיין חוג תפיני מאוד, אי אפשר לחשוט בו במיסטיקה גם כן, לא דתי. ואני והוא נסענו להדסה, בהדסה אנחנו מגיעים, עכשיו התיק הזה, הרפואי שלו כל הזמן אצלי, כל החג אצלי בזיכרון. מגיעים להדסה, הפרופסור שם שואלת אותנו למה באתם, שואלת אותי למה באתם, ואני מציג סנטי. תציג את הנושא, שולף את התיק הרפואי, ואומר לו, בבקשה תראי, נותן לה את הצילומים ששבוע קודם הראו לי בבית הרפואה בתל השומר, הראו לי את הגידולים. הראו לי, אתה רואה פה, אתה רואה פה, אתה רואה פה, כן, זה סביבה כזה של צילומים, הם מרובעים כאלה קטנים. אז אני נותן לה את זה, אני אומר לו, בבקשה תראי, מסתכלת, מורידה, לוקחת אחר, תודה, מורידה. מה אתה מדבר? אמרתי לו, מה זאת אומרת על מה אני מדבר? כאילו, זה הייתי לא נעים. אמרתי לו, כי אתה אצלי, לא יכול להיות שזה החלק פיינטיק של מישהו אחר. אני אומר לה, מה אתה אומר, אני אומר, יש גם פיינוך במוספץ, בכתב. תסבי בפיינוך, אני מסתכל בפיינוך, באמת בפיינוך כתוב, גידול פה, גידול פה, גידול פה. זאת אומרת, תקשיב, הצילומים האלה לא יכולים להיות שייכים לפיינוך הזה. אין קשר. אין קשר. אמרתי, מה עושים? אני אומר, מה הבעיה? עכשיו שולחים אותו לעשות כל הבדיקות עוד פעם, בהדסה. אני מתקשר, בקיצור עושים את כל הבדיקות בהדסה, מסתבר יש לו גידול בלסת ויש לו קצת בכבד. כל היתר נעלם. וזה גם בכבד זה לא גידול, זה ככה התחלה של משהו. אני מרים טלפון לרב, תכונו לברכה לרב יחיאל שמר, אני אומר לו, הרב, אנחנו בבית הרפואה בסקנד אופיניון. אני אומר לו, אני יודע, הוא אומר לי. במילים האלה, כמו שאני מספר לכם. אני יודע כך בזמן. אני יודע. יש לו בלסת, ויש לו קצת בכבד, זה שום דבר, הוא אומר. מעכשיו עד שבועות יהיה קשה מאוד, משבועות עד ראש השנה הוא יוצא מזה לגמרי. וכך היה. אני אעשה לכם סיפור ארוך מאוד קצר. בשבועות נסענו להיות עם הרב בצפת, אנחנו התארחנו באחד המלונות שם, הרב עשה בקצור, התארחנו, בדרך לשם הוא קיבל סטרוק. תאמין לי באמונה שלמה, שבת מוחי, תוך כדי נסיעה, הוא קיבל סטרוק, הוא לא היה מוכן לוותר על הנסיעה לשם, הוא לקח מגבת, קשר לעצמו את הפרצוף, אני מדבר בשיא הרצינות, הפרצוף התאבט לו. תוך כדי, הוא קשר עם מגבת את הזה, ונסענו והוא ישב כל התיקון ליד הרב. ספק אם הוא הבין משהו, ספק אם הוא היה בכלל בהכרה, אני לא יודע להגיד לכם, אבל הוא היה שם כל התיקון. היום עברו 14-15 שנה, בן אדם אריה בלעדה, אריה. אריה. זה שלושה חודשים לא נתנו לו. זאת אומרת,
חזר בתשובה?
ודאי חזר בתשובה. לא, הוא חזר בתשובה, אחיו חזר בתשובה, מי לא חזר בתשובה? כל מי שהיה ליד חזר בתשובה. אז הבנייה של המשכן, אומר האזור הקדוש, ברז לדע עבד קדושה ברכו אומנותה בכל עלמה. בסוד זה עשה הקדוש ברוך הוא את האומנות של כל העולם. ברז לדע, מה זה הסוד? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברזה דע התעבד משכנה ואית ביניהם. והסוד הזה של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בסוד הזה נעשה משכן ונבנה, בסוד הזה שהוא בדיוקן העולם שלמעלה, כן? דהי הוא בדיוקנה דעלמא דללה, ובדיוקנה דעלמא דתתא, בסוד הזה שהוא בדיוקן העולם שלמעלה, בדיוקן העולם שלמטה, עד ההוד יכתיב, זה מה שכתוב, ויקחו לי תרומה, תרומה טרנד דרגים, דהינו אחד ומתחברן כחדה, שהן שתי דרגות שמחברות שתיים ולהיות אחד. מה עם שתי הדרגות האלה? איך? פה עכשיו בשיעור הזה אנחנו לא יכולים להיות שם, אז בשיעור הזה אנחנו אומרים מה זה שתי הדרגות? שתי הדרגות זה בדיוק לקחת רוחניות ולקחת גשמיות, וזה שתי דרגות שלא יכולות להתחבר אחת עם השנייה, בשכל הן לא יכולות להתחבר, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים איך אני רוצה לראות את העולם? ששני הדברים האלה שהם הם הפכים, הם לא יכולים להיות בנושא אחד, התחברו. איפה הם התחברו? אצל כל אחד ואחד. זה הקיום שלי. הקיום שלי בעולם זה האופן שבו מתחברים שני דברים שלא יכולים להיות מחוברים יחד. שנושא הפכים מתחברים יחד. איפה זה? אצל כל האדם. כל אדם. כל אדם יש לו גוף שהוא חומר גמור, ונשמה שזה רוחניות גמורה, ושניהם מחוברים כאחד, והוא יכול לפעול בעולם את כל הפעולות עם כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. זה הסוד. ולכן, וזה הסוד של הצ'יפים, וזה הסוד של הקרשים, וזה הסוד של, שאנחנו צריכים לקחת את רוח השטות, זה הצ'יפים, רוח השטות, שהיא יכולה להוביל אותנו לעשות שגיאות, לעשות את הדברים הלא נכונים, ולתרגם אותה, להפוך אותה לשטות של קדושה, כמו שזה פורים. פורים זה שטות של קדושה. כשיהודי יישב בפורים, חייב, הנה יש לי פסומי בפורי היה עד אלי ידע, כן? אז בנקודה של עד אלי ידע אתה כאילו שתה, שותה מלשון שטות. אבל באמת אתה נמצא בדרגה הכי עליונה שאפשר, שמוח, שאדם יכול להגיע אליה. זה נראה שטות, אבל זה שטות בקדושה. זה לא שטות של עוללות, זה לא שטות של טיפשות, זה שטות בקדושה, זה משהו אחר לגמרי. זה דבר, הקרשים. הקרשים, קרש זה אותיות שקר. קרשים זה יכול להיות גם שקרים. אלמא דשיקרא, אנחנו מדברים על אלמא דשיקרא. והקרשים האלה זה היה דבר מאוד מאוד מטעש, תדעו. כל קרש כזה שקל כמה טונות, זה היה בין 5 ל-6 מטר, תלוי לפי מה, אנחנו, מה זה אמה. שיטת החזון איש או מזרח נאה. חצי מטר או 60 סנטימטר. אם זה חצי מטר זה 5 מטר כל קרש. ואם זה 60 אז זה 6 מטר. זה הרבה. רוחב 75 סנטימטר בערך. על אותו עובי. זה טונות. ומכמה קרשים כאלה היו במשכן? 120. 120 קרשים כאלה. וסרבו אותם על עגלות צב, שתי עגלות צב, זה הכל. שתי עגלות צב, אני עוד לא דיברתי על האדנים, רק על הקרשים. שתי עגלות צב. חז"ל שואלים, איך יכול להיות ש-120 קרשים אדירים כאלה, שהחזיקו מבנה אדיר, והפרוחות, זה משקל עצום. איך יכול להיות שהלכו אותם משתי עגלות צב? חז"ל אומרים שזה היו קרשים קלים מאוד מאוד מאוד, חזקים מאוד מאוד וקלים מאוד מאוד. יש בהם סודות. עכשיו תחשבו על אלמא דשיקרא, כמה קל להפריח שקרים, כמה קל לדבר דברים לא נכונים ולא אמיתיים. הלשון אין לה עצם, לא נשברת, וכאן לשם קצת שני קרש. הקרשים האלה עליהם נעמד כל העולם, עמד עליהם כל העולם, כל המשכן עמד עליהם. הם השלד, הם השלד. שאלה מה אתה עושה עם הדברים? שאלה לאן אתה לוקח אותם? והבריח התיכון שיודע להתעכל, אבל אתה מוציא אותו, הוא נשאר ישר. כל מיני דברים שהם פלאי פלאות, שלא יכול להיות. אתה אומר, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שהדבר החזק הזה יכול להיות גמיש ולהתעכל?
גם קשר.
גם קשר, ודאי. זו שאלה. קשר אתה יכול לעשות רק אם אין שקר בזה. אם יש שקר, לא יהיה קשר לעולם. תשתדע, קשר לא יהיה לעולם. זה יכול להיות רק במקום שאין שקר יהיה קשר. זה חלק מההיגיון של הדברים. אז כל המציאות של המשכן הייתה בנושא הפכים. צד אחד אתה רואה דברים שנראים לך טונות, הם לא שוקלים, צריך לשאת אותם, הם לא שוקלים. מצד שני אתה רואה בריח התיכון, זה היה מקל שהיה עובר בכל המשכן, מתעכל בפינות וחוזר. אתה מוציא אותו, הוא חוזר להיות ישר וחזק שאי אפשר כופף אותו. רק נכנס לטבעות הוא מתעכל. איך זה יכול להיות? זה נושא הפכים. אין במשכן היגיון. יש במשכן נושא הפכים. וזה בדיוק ככה דוד המלך, נכון? דוד המלך הוא עדינו העצני. מצד אחד עדין, 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 אבל זה בזמן שלא מתורה. מצד שני קשה כמו העץ, כמו הבריח התיכון. הבריח התיכון נקרא גם נחש אקלטון או נחש בריח. כן? או ישר, או אקלטון זה עיגול. כן? מתעכל. עקל, עקל זה עיגול. אז תחליט, ישר או עקל? לא, גם וגם. איך זה יכול להיות? זה נושא הפכי. זה במקום שבו מתקיימת ספירה, זה יכול להיות. לב האדם הוא מקום שבו יכולות להתקיים ספירות, אגב. אתה יכול, כל אחד שיקח את הדוגמאות, אנחנו כבר הרבה אחרי הזמן, אני חייב לסיים, אבל כל אחד יחשוב על הדוגמאות מהחיים, איך שלב יכול להיות נושא הפכים. יכול לאהוב ולא לאהוב, אני לא רוצה להגיד את המילה לשנוא, אבל יכול לאהוב ולשנוא בו זמנית. איך זה יכול להיות? או שלב מלא אהבה, או שהוא מלא שנאה. איך יכול להיות שהוא יכול גם, אתם יודעים מה יותר קיצוני, זה יכול לאהוב ולשנוא את אותו אדם בו זמנית.
כמו
איתו, אם תרצו. וזה הסוד, הסוד הכי גדול, זה להפוך את הקרש לקודש. ההבדל בין קרש לקודש זה רק בצ'וק צ'יפ של הדלת. אם לרש אתה מוסיף צ'יפ קוצו של יוד, קוצו של יוד, אז הופך להיות מקרש לקודש. מקרש לקודש. הקוצו של יוד קשור כמובן לפורים, אבל זה מדבר בהזדמנות אחרת, זה הקוץ שעליו נתלה בסופו של דבר אמן, שרצה להפוך את האחד, שמה ישראל השם אלוקים השם אחד, לאחר חס ושלום, להוריד את קוצו של יוד, ולכן נתלה בסופו של דבר על קוצו, על עץ שנקרא קוץ, וזה גם ההבדל בין קוץ ודרדר, נכון, קוץ ודרדר, וזה נדבר בהזדמנות אחרת בעזרת השם, שיבנה עד אז בית המקדש, נזכה לראות מה שעשיתם במרה בימינו, נזכה ללמוד על מנת ללמד ולקיים ולשמור ולעשות. אמן כן.